Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
תגידו לי כשאנחנו רצים, רצים, רצים. מה העניינים? ההרכב הוא הרכב ניסיוני, אנחנו נמצאים כאן בניסוי ותהייה.
הרכב ספסל, אתה אומר.
חכה, למה אתה ישר לוקח את זה למקומות האלה? אבל טוב, אתה כבר היית כאן אישי שנר.
נכון.
זו פעם שנייה שלך במוסף, מה העניינים?
בסדר.
אתה רוצה להציג את האורחים החדשים בתור...
תראה, באתי פה הכי לא מוכן.
למה לא מוכן?
יריב הגיע עם טיפים להאקינג, אנחנו לא נפרסם בדיוק את כל הדברים שהוא מספר לנו.
כן, יריב אופנהיימר.
שלום, אלן, מה קורה?
לימדת אותנו איך...
איך צופים היום בטלוויזיה, הדור הצעיר.
מזל שזה לא אתר סדרות, מה ש... אבל כן, לא, לימדת אותנו שיש דרך עכשיו לראות חדשות.
אז בואו נגלה את הסוד.
רגע, בואו נציג קודם כל את רחל עזריה.
אלן.
מה העניינים?
שבא לפה עם חומש פתוח.
כן.
אבל רגע, אבל אתה, סליחה, אתה דתי, אתה אמור לדעת את הכל בעל פה.
אני עוד זוכר בעל פה, ברור.
זה חל בדיוק הבעיה.
רחל עזריה שמגישה פודקאסט באולין על פרשת השבוע.
נכון, פרשת דרכים.
פרשת דרכים.
נכון.
וישב.
נכון. אני רואה כאן,
הגעת מוכנה. אני לא מוכן, פשוט ראיתי שרשום מאיזה.
נכון.
טוב, רגע, דבר דבר.
כן, דבר דבר.
קודם כל, יריב יספר לנו על... לא, כאילו אתה לא חייב.
מה אני צריך לספר?
איך רואים חדשות במקביל.
איך הצעירים היום רואים חדשות. אולי נשמור את זה לסוף הפודקאסט, ככה אנשים לא יברחו.
אני רק אגיד, כשאומרים הצעירים, זה כן, זה דאונר.
אני יודע, ברור.
הצעירים.
הצעירים, לא צעירים, הצעירים.
טוב.
אנחנו נשמור את זה לסוף. מי שבאמת רוצה לדעת איך רואים היום חדשות,
בואו תישארו איתנו
עד סוף
הפרק.
חינם עם כסף.
באמת טיפים מיריב אופנהיים, איך רואים דווקא בימים אלה,
דווקא בימים.
איך צריך לראות חדשות, כן? כן, טוב, מחר, זאת אומרת, זה היום, בשעה שהפרק עולה, הפרק עולה ביום חמישי, השבעה בדצמבר, חודשיים למלחמה.
נר ראשון.
נר ראשון של חנוכה. אז א', חג שמח, חג זה חג, כן?
למי שחוגג.
לא, חג זה חג, חג זה חג, ובאמת אנחנו...
אפשר לומר חג שמח ושקט.
זה בטוח. אבל מה שבאמת, המועד הזה, הציון הזה של החודשיים למלחמה, האסוציאציה הראשונה, היא שהחודש הראשון הרגיש הרבה יותר זמן. זאת אומרת, הפער בין השבעה באוקטובר לשבעה בנובמבר, בתחושה שלי היה הרבה יותר רחב, מהפער בין השבעה בנובמבר לשבעה בדצמבר. לא יודע מה זה אומר, אולי התרגלנו כבר למלחמה, אולי זה כבר הפך להיות חלק מה-state of mind הבסיסי שלנו, כן?
אני חושב שבאוקטובר, לפחות שבועיים, רוב האנשים לא עבדו. לא היה מערכת חינוך, היינו בבית, זה הזכיר קצת הקורונה, רק יותר גרוע, ולי זה בכלל איזו תקופה שאני מחכה קצת מהזיכרון. הסתכלתי בטלפון, אני כמעט לא מצלם בתקופה הזאת. נובמבר עבר מאוד מהר, וזה חודש שבו המשק עובד, אנשים הולכים לעבודה, חיים נמשכים, מערכת החינוך חזרה לפעולה, ואז הזמן עובר הרבה יותר מהר מאשר השהייה הזאת בבית ובסיטואציה הזאת.
כן.
אגב, ההשוואה הזאת לקורונה, אנשים לא זוכרים כמה כשפרצה הקורונה לחיינו, אנשים אמרו, זהו, העולם השתנה, מפה והלאה, האנושות השתנה, העבודה תשתנה. בסוף אנשים רק רצו לחזור. הם חזרו בענק, כאילו, לכל ההופעות של המוזיקאים.
כן, למרות שאם זה מטאפורה על המצב הנוכחי שלנו, אני לא חושב שזה יהיה אותו דבר. זאת אומרת, גם כשנחזור לשגרה, נחזור אחרים.
ברור, אני מתכוון מבחינה גיאופוליטית, אני מתכוון מבחינת החוויה האנושית של האיש בבית שהולך לעבודה, ויש עכשיו, אני מרגיש, שזה אנשים מאוד רוצים לחזור למשהו נורמלי, לצרוך תכנים נורמליים.
אבל תשמע,
ברור שברקע יש כל הזמן את המלחמה.
ברקע אנחנו קמים כל בוקר לשמות של נופלים.
עכשיו, רגע לפני שתכנסנו לאולפן, בן אדם בן 39.
בן 39 מצור יצחק, שהלך לעולמו. רחל, איך את ככה בתקופה הזאת?
אז אני לא יכולה לומר שאני רואה, מרגישה...
סליחה, אני רק אתקן את עצמי, הוא לא הלך לעולמו. הוא נלחם והוא נפל במלחמה בעזה, כן.
אז אני אישית לא מרגישה שהחודש הראשון היה יותר ארוך מהחודש השני. אולי זה בגלל ששיניתי את כל עיסוקיי, ובעצם אני מנהלת יחד עם מטה, עוגן למשפחות מילואים זה נקרא, ואנחנו מסייעים ב-240 יישובים ברחבי הארץ, למעלה מ-20 אלף בני ובנות משפחות מילואים.
זאת אומרת, את עוד מאלה שחיות את ה... כן, אוקיי.
ואז לי זה מרגיש כמו אותו דבר. אני אפילו אגיד שיום לפני שמחת תורה, נפגשנו עם אחיינית ובן זוגה, והיא סיפרה שהיא בהיריון. וראיתי אותה חודש וחצי אחר כך, ונורא הופתעתי שעוד לא ילדה. זאת אומרת, עברו איזה שנתיים מאז, איך את עדיין...
אבל רגע, מה זה הפעילות הזאת שאתה...
העוגן למשפחות המילואים, אנחנו פשוט לקחנו את הקונספציה הזו של העזרה הקהילתית, שיש בכל מיני קהילות, שהם מבשלים, עושים בייביסיטינג, ובאים לעזור עם הילדים, ובאים לעזור בכל מיני עבודות בית קלות וכאלה, והפכנו את זה למשהו שהוא פשוט בכל עיר.
וואו, איזה יופי.
כן, כן, זה ממש מגניב.
אז קודם כל... אם מישהו רוצה להצטרף לפעילות הזאת, כן, אז לגמרי. את רוצה להגיד איך ביוצרים קשר?
פשוט אפשר לכתוב ברשתות החברתיות, העוגן למשפחות המילואים, okay. בפייסבוק.
אני קראתי השבוע כתבה של יוסי יהושע בידיעות אחרונות שמדבר על המצוקה של המילואימניקים, שנמצאים
קשה.
כבר חודשיים בתוך העסק הזה.
זה מאוד קשה, ואני חושבת שכמעט לא מדברים על המצוקה של בני ובנות זוג של המילואימניקים. יש לנו פה בן זוג של מילואימניקית.
נכון.
בדיוק סיפר היא
עדיין במילואים? וישנה בצבא או שהיא מגיעה לאפטרים בלילות?
ישנה בצבא. נעליים? אני לא יודע.
מודיעין הם יכולים לרדת.
לא בתוך עזה.
טוב, לא, טוב, בואו אני אגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר. סתם...
אז רגע, אני רק אגיד, אם רוצים להתנדב, ברור, ברור, אם רוצים עזרה, גם כמובן, ברור, תכתבו, תצטרפו.
משפחות של מילואימניקים, נשות מילואימניקים.
ואם מי שרוצים להתנדב, אנחנו עכשיו כל זה מחפשים מתנדבים ומתנדבות, בואו לעוגן למשפחות מילואים.
טוב, אז קודם כל נדבר על המבצע, סתם, לא שאנחנו, יש לנו איזושהי מומחיות מיוחדת, אבל כולם...
לא
חווים את זה,
כן?
אין מפות על השולחן, אבל אנחנו, יש את המפות שבלב. אז אנחנו נדבר על מה שקורה כרגע ברצועה. נדבר על מאבק החטופים עם קולות מאוד מטלטלים שיצאו השבוע מהפגישה של המשפחות עם קבינט הקורונה, וגם עם...
לא הקורונה.
קבינט המלחמה, נו, אתה רואה, אני כבר גם כן.
השוואה.
אני פשוט היה לי בראש מה שאמר דובר מחלקת המדינה לגבי מה שקורה... הוא ייחס את האפשרות שבעצם יש סיבה שהנשים הצעירות, החטופות הצעירות,
לא משוחררות.
לא משוחררות, וזה גם כן ככה מסיח את הדעת ומטלטל. כן. ננסה לדבר על היום שאחרי, עם איזשהו ציוץ של בנימין נתניהו מהערב, שככה כבר לוקח צעד אחד קדימה את הדיון הזה על הרשות הפלסטינית, כן או לא, אז נדבר, ויריב אמר שאתה לא אוהב את המינוח היום שאחרי.
אני לא בטוח שיהיה דבר כזה היום שאחרי.
אוקיי, אז כנראה שנפתח גם את הנושא הזה בהמשך. סיפור התקציב וההצבעה בכנסת והניסיון של גנץ להעלות את הנושא הזה השבוע במסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה, והנושא שבאמת הוא פשוט, הוא לא ממצא את עצמו, כן? וזה באמת הסיפור הזה של התנועה הפרוגרסיבית הבינלאומית, כן? נקרא לזה כך.
אתה מסתכל עליי.
פשוט...
המבטא, הבנתי.
קרה שיצבת לי מול העיניים, כן?
הבנתי.
לא, אבל להגיד לך משהו...
השמאל העולמי, לא בהחלט.
אני לא מסתכל עליך, כי אני חושב שזה עושה לך עוול להכליל אותך...
נושא לדיון.
עם הנשיאות האוניברסיטאות שהגיעו השבוע לקונגרס, ולא יכלו להגיד שג'נוסייד הוא הפרה
של... אני אומר זאת כך, אם אתה מכליל אותי איתם, זה עניין של קונטקסט.
כן. טוב, וזהו. אז אתם רוצים שנתחיל? נראה לי שנתחיל. יאללה.
אז
זהו פרק 142 בפודקאסט של נדב פרי, מהדורת המוסף מתחילה כרגע חודשיים למלחמה בעזה. אני מבקש מכם לוודא שהקשבתם לפרק 141, שיחה מרתקת עם רון בן ישי. האזנתם?
בהחלט.
טוב, ישי הוא מאזין מצטיין, אני יודע.
קצר ממני.
שוטף הרבה כלים בימים אלה.
אוקיי, כן.
ראיתי שיש.
כן, לא, אבל האמת היא שרון בן ישי באמת, אני מחזיק באמת דווקא בתור עיתונאי לשעבר, שהשטח שלו היה כנסת, כן? והאבק היחיד שהוא התאבק זה כשהוא פתח את הסוכר בקפה במזנון וזה יצר קצת איזה. אני מחזיק מעיתונאים, בוודאי בגיל 80, שנמצאים בשטח, ויורדים פעמיים לעזה בתוך המלחמה הזאת, בין לבין חוגגים 80, כן? אז תאזינו לפרק הזה. טוב, יריב, בוא נתחיל איתך ונדבר. דרך אגב, יש עוד נושא לחלוטין ששכחתי שאני רוצה לדבר עליו, וזה לגמרי פאק שלי, הסיפור של יובל קסטלמן. אנחנו חייבים לדבר על העניין הזה, אז נא לרשום לעצמנו שאנחנו הולכים לדבר על העניין הזה. כן, זה ממש נושא שהוא, אם כבר מדברים על טלטלות שחווינו השבוע, אז זה גם כן נושא שאני רוצה לדבר עליו. יריב, המלחמה נמשכת, היה איזשהו דיון, איך צהל ייכנס אחרי הפסקת אש, האם אפשר יהיה לחדש את הלחימה במלוא עוזה, הרושם הוא שלגמרי במלוא עוזה, בצפון שג'איה, ג'באליה, בדרום חאן יונס.
יש פה כמה עניינים. אחד, מטרות המלחמה. האם המטרה הזאת של מיטוט חמאס היא מטרה ריאלית? כי יש קונצנזוס גם בשמאל וגם בימין שצריך להשיג את המטרה הזאת. שאלה אם באמת נצליח להשיג את המטרה הזאת, אני לא בטוח שזו תהיה התוצאה. ומה שיקרה בדרך יכול להשפיע על העניין הזה.
רגע, למה לא?
מכיוון שמה זה בדיוק למוטט את חמאס? כמה מחבלים אתה צריך להרוג? האם אתה חייב להגיע לסינואר? ואם תהרוג את סינואר, זה אומר שחמאס אחר כך ייעלם?
כבר שים לב שכבר בישיבה של הקבינט הראשון שהגדירו את זה, הם אמרו, הם פרטו אחרי מיטוד שלטון חמאס, הם אמרו, פגיעה ביכולות הצבאיות של חמאס בכל הדרגים, מהדרג המדיני, הלשכה המדינית מלמעלה,
המילה פגיעה היא מילה אמורפית. בסוף השאלה, האם, הרי איך נדע אם מוטטו את שלטון חמאס? האם יש שלטון אחר שיוכל להיכנס ולשלוט ברצועה? כי כל עוד יישאר חמאס, אף אחד חוץ מישראל לא ירצה להגיע
לא,
לשם.
לא, אבל יכול להיות שהוא 10 אנשים שיגידו אנחנו חמאס, אבל הם לא ישלטו בעזה,
בהחלט, בהחלט. אבל אני אומר, זה בעיניי עדיין סימן שאלה אם המטרה הזאת ריאלית. בהנחה והיא ריאלית, אז הציבור כולו בישראל, כולל השמאל, עומד מאחורי צהל לא, והממשלה בנושא הזה.
השאלה שלך צריכה להיות, האם היא ריאלית בטווח הזמן הריאלי?
רגע, עכשיו מה קורה?
בטווח הזמן הריאלי הוא
נכון,
בין 4-6 שבועות גג.
מה יכול לעצור את ישראל? בין היתר, ארצות הברית והמצב ההומניטרי. עכשיו, לא מדווחים על זה פה בארץ, אבל מה שקורה בעזה הוא דבר קשה. חוץ מכמות ההומלסים שהולכת להיות שם, שיש שם, חוץ מהמחסור באוכל ומים וביוב ותנאים סניטריים, יש עוד תופעה שקורית שם. בעזה, הרי כרגע החמאס, הדבר היחיד שהוא עושה זה להילחם בחיילים. לפני המלחמה הוא גם היה המשטרה ובית המשפט וכו'. זאת אומרת שבעזה אין כרגע מערכת אכיפת חוק. מה זה אומר? זה אומר שכנופיה חמושה היא שולטת מול אוכלוסייה שאין לה נשק. זאת אומרת שאם יש לך, נשארה לך במקרה הדירה שלך לא הופגזה על ידי צהל, יכול לבוא עכשיו מישהו ולהגיד, סליחה, זה הדירה שלי.
אבל...
ויש שם כבר עכשיו מצב שבו עזתים הורגים עזתים. אנחנו לא מדווחים.
זה נקרא כאוס.
וזה חלק מהסיכום.
זה גם היה לפני המלחמה בדיוק.
לא.
כנופיה אלימה ששולטת באנשים.
רגע, לפני המלחמה הייתה.
באופן רנדומלי בדיקטטורה מסוכנת. זה בסדר. ועזת עם הורגים
עזת. אני לא מדבר גם מנקודת מבט של רחמים. אני מדבר מנקודת מבט של כמה זמן יש לנו. זה גם דבר שצריך לקחת אותו בחשבון.
אני רוצה לומר, יריב, שאני שמחה שאלנו את בן גוריון, זה הדבר שעבר לי בראש כל הזמן. אתה לא יודע כמה זה ריאלי. בישראל אני לא חושבת שיש משהו שהוא אי פעם ריאלי. אנחנו עושים את מה שצריך. ואני חושבת שבמובן הזה, מה שקרה בשביל העשירי, שהבנו שזה מה שצריך. אין לנו כל כך ברירה. ותסתכל על הלוחמים שנכנסים לעזה, והם כאילו חבר'ה מהממים, כאילו באמת. ואני חושבת שהם הבינו את העניין הזה שאין ברירה. עכשיו, החברה הישראלית, אני מחזיקה את הפרשת שבוע על פרשה אחרת, אבל אני חושבת שהעניין שיש לנו בתורה את מלחמת מצווה ומלחמת רשות, אנחנו בסוף יודעים להתמודד רק עם מלחמות אין ברירה. ברגע שיש מלחמות יש ברירה,
אבל תשימי לב למה שיריב אומר. אבל יריב, רגע, אבל יריב נוגע בנקודה מאוד קונקרטית ומוגדרת. הוא אומר, אמרו למוטט את שלטון החמאס. איך אני יודע מתי מוטטתי את שלטון החמאס?
לא, הוא לא שאל, אם שאלת איך אתה יודע מתי, אז בוא נגדיר, או ניתן להצבא להגדיר, או למשרד, לא משנה, מי אלה שמכירים בעל פה את כל המפקדי החמאס, וגידו, אוקיי, ברגע שהורגים כך וכך אחוז מזה, עכשיו, כל פעם אומרים, כן, הורגים, ואז יבוא מישהו אחר, ואנחנו מגלים שכשפוגעים בתשתיות בצורה אנושה, בצורה משמעותית, לא כל כך מהר מגיע מישהו אחר, ואז זה נותן לנו את הזמן גם למחשבות שאתה חושב. אתה אומר עצמך, רגע, מה יהיה בעזה ביום שאחרי? יש יום אחרי, אין יום אחרי, לא משנה, אבל מה יקרה? אבל אז יש לך איזשהו חופש פעולה, אבל כשאתה בעצם שבוי בקונספציה שבטוח חמאס ישלטו שם, לא משנה מה.
אני לא שבוי בקונספציה.
לא, אבל רגע, שנייה.
אני רק אומר, אני לא משוכנע שאנחנו יכולים להשיג את המטרה.
אני חושב שיש פה, בהרבה היבטים של המלחמה, איזו חוכמולוגיה כזאת שתופסת אותנו כל הזמן, באיזה מין מחשבה שזה, לא, היה דאש, היה ארגון כזה. האם הארגון הזה נעלם מן העולם? האם אין היום אנשים שאומרים אנחנו דאש? האם כל פעילי דאש בקרקוק נהרגו ומתחת לאדמה? לא, יש עדיין אנשים...
חמאס הרבה יותר חזקה מדאש במובן הזה. חמאס היא תנועה של 35 שנה, או 36 שנה.
ובזמנו דאש היה ארגון עשיר יותר וחזק יותר בזמנו, ומוטטו אותו. עכשיו, מוטטו כמו את הנאציזם, כן, להבדיל. מוטטו, לא ב... במובן זה של כולם עד האחרון הרוגים, לא במובן זה שאין לך אפילו היום אנשים שהיו חברים בתנועה הנאצית והם חלק מהמשחק היום. אבל אנשים מאוד ברור להם מה זה אומר שלא, סליחה, שהתנועה ככוח ממשי בעולם לא קיימת יותר.
ככוח שולט בעולם. ככוח שולט בעולם, רגע, ככוח שולט בעולם של עזה.
ככוח ממשי.
אז תראה,
אם אתה, ונלחץ הדיון של היום שאחרי, אם אתה נותן את השלטון ברצועה, את המפתחות לאבו מאזן, ודקה אחר כך יש לך שם ארגון חמאס, שקם כעוף החול, או ועדות ההתנגדות, או הג'יהאד
האסלאמי, אתה הולך רחוק מדי, אני מדבר,
והוא עדיין מסוגל לשגר רקטות לריכוזי האוכלוסייה בישראל, אז לא עשית דבר.
אבל בוא רגע, שנייה, בוא רגע נתרחש את מה שהולך לקרות, נגיד, מכאן ואילך. יש לנו עוד פרק זמן, בואו נגדיר אותו כחודש, אוקיי? אולי שישה שבועות, אבל אני חושב שזה פחות או יותר הטווח של העוצמה הנוכחית של הלחימה. ואחר כך, בין אם סינואר מת או חי, ובין אם כבשנו כזאת טריטוריה או אחרת, העולם יעשה לנו סטופ, ארצות הברית תעשה לנו סטופ.
אבל זה אין ברירה, זה לא עניין, זה עניין של
באמת... אז קודם כל אפשר להרוויח קצת זמן.
של קיום למדינת ישראל, ואמר נדב אייל, ונדב בכוונה נתלה דווקא בו בהקשר הזה, התפקידה של הנהגה בדברים כאלה, הוא להרחיב את מגבלת האי אפשר שהאמריקאים נותנים.
בדיוק.
אם צריך, אנחנו כמדינה לא מבקשים משהו שהוא מעבר לזה, שנוכל לחיות בצורה בטוחה ברמה.
רגע, אני רק אגיד, במשפט, לכן הלכתי לבן גוריון. כאילו, אני מסכימה, זה רגע שכאילו, זה באמת, תראה, שום דבר ממה שאנחנו עושים בישראל הוא אף פעם לא הגיוני, בטח בדברים האלה. זו המציאות שלנו, המציאות שלנו היא לא הגיונית, וזה מעצבן שהמציאות היא לא הגיונית. כולנו היינו רוצים לחיות חיים נורמליים פה, אבל זו המציאות.
אז אחד, אנחנו יכולים לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר נורמלית והגיונית, אבל זה לא קשור למלחמה, זה קשור לדברים אחרים. אנחנו יכולים לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני משוכנע בזה. ואם לא נפתור אותו, אז נמשיך לחיות באי נורמליות. באשר למלחמה, כולם בעד, גם אני בעד. אני לא חושב שזאת מלחמה שהיא ברירה, ואני לא חושב שזאת מלחמה שהיא פריבילגיה.
לא, אז מה קורה עם ביידן?
היא צורך קיומי. אחד, מה שברור שצריך לעשות, זה לקחת בחשבון את הנושא ההומניטרי, לא רק מאהבת אדם, שלא קיימת לגבי עזה, אלא מתוך צורך ואינטרס ישראלי. אתה צריך עוד זמן. ככל שתדחה את המגפה, ככל שתדחה את מלחמת האזרחים שם, ככל שתדחה את הרעב ואת הכל, קור של החורף, ותצליח להביא לשם יותר מסעיות עם הספקה, כך יש לך יותר זמן להילחם בחמאס. זה לא דבר
שאחד... פעם ראיתי, הם לוקחים, החמאסניקים לוקחים את המסעיות הומניטריות, מכניסים אותם, יש להם מנהרות שברוחב של מסעית, מכניסים אותם מתחת לאדמה. אין דבר הומניטרי יותר.
רגע, לא כל המנהרות.
אבל יש לי שאלה אחרת. סליחה רגע, שנייה רגע. אני רוצה רגע לקחת את זה למישור אחר. לא יכול להיות, שוב, אם אני מתייחס לחודש העקרוני הזה, כן? לא יכול להיות שבחודש הזה אנחנו יהיה לנו איזשהו מהלך שכן ישבור אותם, שכן זה יהיה כמו לתקוע את הדגל על הגבעה. לא יודע, ראיתי שעכשיו מתחילים להציף את המנהרות. אולי זה יהיה הדבר שייתן לנו באמת גם את הקנק הזה, אתה מבין? שישבור אותם.
את תמונת הניצחון.
את הקנק.
אוקיי, תמונת הניצחון, שהיא לא רק תמונה יש מאחוריה גם מהות.
שתשבור אותם.
אני מקווה, אני לא משוכנע שזה יקרה. אני חייב להודות בעניין הזה. אני מאוד הייתי רוצה להגיד פה, בהחלט, אם רק נשתמש בעוד כוח וזה יקרה, אני לא משוכנע שזה יקרה. אני לא משוכנע שיש לנו את הזמן לעשות את זה, ואני לא יודע. אני מקווה מאוד שכן, אבל אני לא יכול להתחייב על העניין הזה.
אני, קודם כל, אני פשוט חושבת שאין לנו ברירה, ולכן אני חושבת שאנחנו כן נעשה את זה.
אבל את מבינה שיש עניין של לחץ זמן, כאילו, את יודעת, אנחנו נמצאים כבר חודשיים למלחמה הזאת. דרך אגב, זה לדעתי כבר עכשיו, זאת אומרת, מלחמת העצמאות הייתה יותר זמן, מלחמת לבנון, אני חושב, הראשונה הייתה יותר זמן.
הראשונה.
אבל לדעתי אנחנו כרגע, מלחמת ההתשה גם הייתה ארוכה, אבל היא הייתה בעצימות אחרת. אבל זה כבר מסתמנת כמלחמה מאוד, כן, מלחמה ארוכה מאוד.
מבצע צוק איתן היה 51 יום, והוא נחשב מבצע שדשדשנו ושהערכנו.
אבל זה לא צוק איתן, זה לא צוק איתן.
זה יותר דומה למלחמת...
יש שלוש עובדות מתמריונות.
זה יותר דומה למלחמת לבנון במובן שאתה לא נלחם מול צבא של מדינה, אתה נלחם מול ארגונים בתוך אוכלוסייה אזרחית.
שתי מלחמות לבנון.
שאלת האם יש סטופר וזמן ואמריקאים וכולי. אני, מה שאני מתרשמת מהאמריקאים, הם מאוד מבינים, מאוד חדים. ביידן מבין בדיוק את האירוע. אני חושבת שיש, אני לא יודעת, אבל האינטואיציה שלי אומרת שיש דיאלוג מאוד ברור בין ארצות הברית לישראל. אני לא חושבת שביידן הפעיל לחץ במקומות שישראל תגיד, תקשיב, אנחנו צריכים את זה, אין לנו ברירה אחרת, לא נוכל, התושבים, האזרחים שלנו, שנייה, לא יחזרו לגור בקיבוצים.
אבל אנחנו יכולים להתעמת עם ביידן בסיטואציה שנוצרה.
אני אומרת לך בכנות, אני לא חושבת שאנחנו נצטרך להתעמת עם ביידן.
תראו, יש
משהו נורא. אני חושבת שביידן מבין, הוא באמת מבין. וזה, במובן הזה, זה מדהים, וזה נס שהוא הנשיא ארצות הברית עכשיו, כי הוא מבין. הוא לא מדבר על זה.
אבל הוא גם מבין שאולי הוא משלם על זה מחיר.
והוא משלם על זה מחיר, והוא עדיין עושה את זה, שזה מאוד מרשים, מאוד. גם הילרי קלינטון, אגב, היא נותנת פייט באמת, ואנחנו נדבר על מה קורה בקמפוסים ובזה. הילרי קלינטון נלחמת בשוחות איתנו.
תראו, אבל יש אינטרס מאוד מעניין לביידן ומה שהוא מאמין. ביידן, הרי אם אתה כן תדבר איתו על האנד גול, האנד גול שלו,
שתי מדינות,
זה שהרשות הפלסטינית תיקח את עזה ואת הגדה,
המתחדשת.
סוף,
כן, נכון, סוף, זה, אבל זה מילה חשובה, זה מילה חשובה.
100%, קבל את זה.
כן.
ותהיה כתובת אחת, והכתובת הזאת יהיה אפשר לדבר איתה ולהגיע להסדר. ולכן ביידן צריך את מיטוט חמאס, כי אם עזה תישאר בשליטה חמאסית, כן. אף מנהיג פלסטיני שהוא איננו חמאס לא יעז להגיע לשם.
אגב, הם, זה,
ולכן הוא, יש פה...
אז זה באמת מגיע
ישרוד,
התנגשות.
הוא לא ישרוד את האגב.
אז זה באמת מגיע התנגשות בין ממשל ביידן לממשלת נתניהו.
כן. וזאת אחת הסיבות שהוא בעד למוטט את חמאס.
גם פנים לא מקיימים דיונים על היום שאחרי וכו' וכו' וכו'. כי אני חושב שנתניהו...
כן, אני חושב שמבחינת נתניהו...
בהקשר הזה מבחינתו,
היום שאחרי...
יש ברור מה ביידן רוצה.
התחושה שלי שמבחינת נתניהו היום שאחרי הוא פחות עילה למדיניות ויותר עילה לקמפיין. אז גם על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל אני רוצה רגע שנייה להיכנס כאן לסיפור של החטופים. אחרי שבאמת השבוע שעבר עמד בצל הפסקת האש והשחרור היומי בפעימות האלה, שבאמת גם כמו כל דבר הקפיץ לנו את הלב וטלטל אותו והכל, השבוע באמת הייתה את הפגישה של קבינט המלחמה. קודם כל אני חייב להגיד, מי שעשה שם את ההושבה באמת עשה עוול. לא באמת, זה, כאילו זה היה נראה כמו, אתם ראיתם איך זה היה נראה?
שהם
יושבים על במה, קבינט המלחמה יושב על במה, וכל המשפחות יושבות כמו קהל שמגיע לוועידת מפלגה, אני לא יודע. אז זה דבר אחד.
לפחות הם מצאו אולם מספיק גדול הפעם.
ודבר שני, לא...
משפחות חטופים עכשיו.
שוב, בוא, חלק מהעניין, בעיניי מתחילת המלחמה, זה היעדר ה-EQ, אוקיי? החל מהחוסר יכולת לתת חיבוק ברגע שזה היה צריך את זה, ועד הרגע הזה, שאתה לא יכול לשבת איתם באותו גובה. בגובה העיניים, לא, אתה מעל, למה, אוקיי? אבל זה רגע אני שם בצד. אני גם לא אהבתי את ההקלטות שיצאו משם, אני לא חושב שזה משרת אותנו כמדינה, אני כמובן לא שופט אף אחד, אבל היה לי קשה לשמוע אותם, אישי.
לא, בעיניי, האירוע הוא זוועתי מתחילתו ועד סופו, אני חושב שכולם מסכימים קודם כל. הדבר הכי קשה בעיניי, אגב, זה לא האימותים בין הממשלה למשפחות, אלא האימותים בין משפחות למשפחות. וזה מטרת, אחת ממטרותיו של סינואר המוצרות, ואנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה כמו מש.
צריך להגיד את זה רגע, בוא נאמר, הלינקג' הזה, שעלול להיווצר, וחלילה שיווצר, בין האינטרס של משפחות החטופים לבין אינטרס פוליטי בוויכוח הפוליטי במדינת ישראל, אסור שזה יקרה. ואם זה קורה, זה דבר לא טוב.
אבל הוא כבר נוצר לצערנו, ויש קשר שאי אפשר להסתיר אותו, ואנשים מרגישים אותו גם באיזה תחושה אינסטינקטיבית ונרתעים בין ארגוני המחאה של שישה באוקטובר ודרומה, לבין ארגוני התמיכה בחטופים, מתי המשפחות החטופים, שלא כולל אגב את כל משפחות החטופים, וזה נהיה שם, זה עניין מאוד מכוער, ומחזיר אותנו קצת אחורה, ואני לפחות נגעל מזה. אני כן מסכים עם אני התנגדתי לעסקה. עד עכשיו אני חושב שהיא הייתה לא נכונה.
גם בדיעבד את
חושב? כן, אמרתי פה שאני חושב שזה צריך להגיע לעסקה בסוף, כי צריך להציל מספר משמעותי של חטופים, וזה נראה כמו הדרך היחידה. העיתוי, התמורות, וזה, אני חושב שיש על מה לדון.
אבל הנה, תראה, חזרנו בפול סטים ההד, כאילו, עם הפעילות המלחמתית.
אני לא חשבתי שלא נחזור.
הטענה של המתנגדים הייתה שלא נחזור
להילחם. לא חשבתי שלא נחזור, אבל יש עוד הרבה מאוד אספקטים. זה לא הפריע לי, כמובן, להתרגש באמת מהדבר הזה שאנשים חזרו למשפחות שלהם וחזרו אלינו, וזה משמח. אבל איבדתי את חוט המחשבה מרוב התרגשות.
אני אנסה... אבל תראו מה היה בתחילת המלחמה. אבל
ההקלטה שיצאה, אני אומר לך, זה... שוב,
אני יודע מה רציתי להגיד. מה שרציתי להגיד זה שאני מסכים עם מה שנכתב גם בוועדת שמגר, שלא טוב שמשפחות החטופים פגשו עם מקבלי החלטות.
טוב, אני חושב שוועדת שמגר לא רלוונטית לאירוע.
עם מקבלי החלטות.
לא, אבל היא לא רלוונטית, היא רלוונטית לאירוע.
אין להם את האינטליגנציה הרגשית הבסיסית גם לקיים את המפגש הזה בצורה מכובדת. אז מה תשיג? מה תשיג?
תראו, בתחילת המלחמה, מטרות המלחמה על פי נתניהו בנאום הראשון שלו, הוא לא הזכיר את החטופים. הסיבה שראינו את העסקאות האלה, ושהילדים לפחות, כמעט כולם נמצאים בבית, כמעט כל אנשים נמצאות בבית, זה אך ורק בזכות המאבק הציבורי, של הקמפיין הציבורי, וגם גנץ ואיזנקוט. אז אני אומר לכם מידיעה, בלי המאבק הציבורי, בלי הפוסטרים, בלי התמונות, בלי הלחץ, בלי ההצהרות, בלי ההפגנות, לא היינו במצב הזה.
תגיד, אבל לא מפריע לך שיש אדיר. משפחות שמרגישות שהמאבק הזה מנוהל בצורה שלא תואמת את השקפת עולמם?
תראו, יש מאבק אידיאולוגי. אני שנייה שם בצד את השאלה, ביבי כן, ביבי לא. יש, למשפחות יש מאבק אידיאולוגי. רוב מוחלט של המשפחות רוצות לשלם כל מחיר מבחינתם, על מנת להחזיר את הילדים שלהם, את האהובים שלהם, את הסבא הביתה. יש מיעוט קטן מאוד של משפחות, שאני מכבד אותו, שמאמינות שלא בכל מחיר. ויש שם התנגשות שאידיאולוגית, היא לא רק התנגשות עכשיו מי תומך בממשלה ומי לא. ברור שהמשפחות שלא רוצות בכל מחיר, ומוכנות לשלם ואף להקריב את היקיר שלהם בשבילו, למשל, לרוקן את בתי הכלא. יש כאלה...
בכל סיסמה טיפשית. לא נכון. אף משפחה לא מוכנה לתת צוללת גרעינית לחמאס תמורת...
נכון, אבל זה לא על השולחן. המחיר ברור.
נו, אתה, אין בכל מחיר.
יש. אין. כי המחיר ברור זה אסירים פלסטינים. ולכן יש שם התנגשות קודם כל של ערכים ושל עמדות אידיאולוגיות לפני השאלה אם זה כן ביבי או לא ביבי. כמובן, כשבסוף אתה פורט ואתה רואה מי האנשים בקבינט שהתנגדו לעסקה הזאת, שהייתה עסקה במחיר מציאה במחירי המזרח התיכון, מחיר מציאה.
הם לא עשו לנו טובה, הם לא עשו לנו טובה.
אבל, כן. אבל זה היה פשע לא לקחת אותה, ועדיין אנחנו נמצאים עם סימן שאלה, האם לא היה ניתן להגיע, האם לא היה ניתן להגיע לעסקאות נוספות בגל ההוא? אנחנו לא נדע את התשובה, כי לא כל המידע
נמצא. שביידן אמר חד משמעית שזה בגלל חמאס.
שהוא הפר את אמר שחמאס הפר את ההסכמות בנוגע לנשים.
ודובר מחלקת המדינה, כמו שהזכרנו מקודם, אמר שחמאס לא רוצה לשחרר את האנשים הצעירות.
נכון, אבל הייתה פה דילמה, כי חמאס היה מוכן לשחרר עבור עוד יום הפוגה, כנראה 7 אנשים, ואולי עוד גופות, וכבר דיברו על האפשרות לשחרר מבוגרים וחולים, ואנחנו התעקשנו. אני לא משוכנע שזה היה מהלך.
אז אולי צריך להגיד ביושר, שבעולם שבו חוטפים לנו 241 בני אדם ביום הראשון של המלחמה, זה מין אקס פקטור כזה שאי אפשר, אי אפשר לנצח כשהוא ישנו. אז עשית הישג, יוצא מן הכלל והבאת 100 ומשהו מהם, חזרת אותם, פנטסטי. אנחנו עדיין עם למעלה מ-130 בני אדם שנמצאים שם, בהם חיילים. אין דרך לנצח את האירוע הזה, בשעה גם שאתה נמצא במלחמה.
קודם כל, כן. זה, אנחנו בוחרים עכשיו בין איום ונורא לבין נורא ואיום. כן? כאילו, זה המציאות. המציאות היא איומה ונוראה. אני לא חושבת שאנחנו אי פעם יכולנו לדמיין מציאות כל כך איומה שאנחנו נחיה בה. זו המציאות שלנו, ומקבלי החלטות צריכים לקבל החלטות, וזה תורת המשחקים, זאת אומרת, הם לא שחקנים יחידים, וזה בזירה של המון מצבי חוסר ודאות, הם צריכים לקבל החלטות, והם מקבלים את ההחלטות. אני לא מסכימה, יריב, עם ההבחנה הזו שאתה עושה בין האידיאולוגיה לבין הזה. אני חושבת שזה אירוע שהוא הרבה יותר הערכת סיכונים מאשר אידיאולוגי. כמה אתה מעריך שאתה תוכל, הסיבה, ככה אני מבינה, קוראת את המציאות הפוליטית והבינלאומית, שבעצם ישראל אמרה, אנחנו לא יכולים להמשיך עם השבע ושלוש וזה וזה וזה, בדיוק בגלל שאתה נמצא במזרח התיכון. במזרח התיכון, ברגע שמתחילים למשוך אותך, אתה חייב להיות אתה כאילו, זה כמו שאתה מגיע לכלא, ואתה צריך פעם אחת ללכת מכות, ואתה צריך להראות שאתה חזק, ואז מכבדים אותך. ובמזרח התיכון, אתה כל הזמן צריך ללכת מכות,
ואז מכבדים
אותך. כן, אבל על פי הגישה הזאת, יכול להיות שגם לא היינו צריכים בכלל ללכת לעסקה, ולהשאיר את כל החטופים שם.
לא, אז אני לא מסכים.
כי טקס החזרת החטופים, היה השפלה לאומית שחמאס עשה לנו, שהם מתחילים להחליט לנו איזה ילד ישוחרר ואיזה ילד לא, וכל אזרח ישראלי שראה את זה חש לצד השמחה גם כאב גדול ותחושת חולשה גדולה. והלכנו למהלך הזה, כי זאת עוצמה של חברה ישראלית.
ואנחנו שומעים את הסיפורים, וכל אשר יגורנו בא לנו כשאנחנו שומעים את הסיפורים ועל מה שעובר שם. ואין שם איזשהו אמנת ג'נבה, כן?
אין כלום.
באופן שבו הם מטופלים שם.
איפה הצלב אדום והבטחה?
אין צלב אדום. נתניהו הוציא הודעה בערב. נתניהו הוציא הודעה בערב עכשיו, שהוא שוחח עם נשיאת הצלב האדום, ואמא ודוניה, ולא יצא מזה כלום.
חברים, הצלב האדום, אפשר להוציא את העצבים שלנו עליהם, הם לא הכתובת. הכתובת הוא חמאס, זה הארגון שמחליט כן או לא. לצלב האדום אין צבא, אין יכולת לכפות על חמאס. מה שאנחנו לא מצליחים לכפות על חמאס, הם יצליחו. וביום שהם יצטרפו לצד שלנו, לא יהיה לנו מי שיוכל להיכנס לתוך עזה.
האירוע הזה של ילד בתשעה חודשים, חטוף בתוך עזה, היה צריך להעמיד את כל העולם המערבי על הרגליים.
אני חושב שהוא העמיד.
ברבק.
אני חושב שהוא העמיד ברבק.
ללחוץ על חמאס, להטריף את חמאס ואת קטר. הקטר עם האינטרס שלהם, בגלל שהם המתווכים, להישאר לנצח המתווכים, ולנצח להשאיר שם עוד חטופים, וכל פעם מישהו אחר יהיה קורבן של הדבר הזה.
טוב, בואו נדבר על היום שאחרי, אותה מילה ש... קודם כל אמרת, היום שאחרי, אין היום שאחרי.
אני לא בטוח שיש כזה דבר.
היום שאחרי הוא היום שבו צהל יוצא ממרכזי הערים ברצועת עזה, הוא יוצא, הוא נסוג, נגיד, בוא נאמר, לאיזושהי רצועת ביטחון של קילומטר שניים, בסדר? ואין גוף שלטוני כרגע מתפקד בתוך הרצועה. זה להלן יריב היום שאחרי.
אבל זה
וזה לא הולך להיות עוד המון זמן.
נכנס ויוצא.
זה מה שקורה גם בג'נין ובשכם וברמאללה, כן?
רק שם בכל זאת יש שלטון מרכזי מסוים שכן לוקח אחריות על מה שקורה.
ולכן השאלה, עכשיו תשמעו, היה, זה פשוט, יש כל מיני דברים שאני מקפצים אותי ישר, כי אני, תראו, נתניהו צייץ אתמול עלתה בכאן ידיעה לא מאוד בולטת, כן? דיווח בסקיי ניוז, לפי מקורות, אבו מאזן מוכן לקבל את השליטה ברצועת עזה ובגדה המערבית לידי הרשות הפלסטינית. אוקיי, בסדר, דיווח. לא. נתניהו, צילום מסך. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. מי שמחנך את ילדיו לטרור, מממן טרור ודומה שמשפחות מחבלים, לא יוכל לשלוט בעזה לאחר שנחסל את החמאס. אז קודם כל, מעבר לזה שהוא כבר משקיע בעמדה הזאת בעצם, הוא מתבצר בעמדה הזאת של לא תהיה רשות פלסטינית, אז כבר ברור שזה גם הדלק של הקמפיין הבא, יהיה מתי שיהיה, כן?
אני אומר דבר כזה, יש בסך הכל שלוש אפשרויות למה יקרה ביום שאחרי. האפשרות הראשונה, שחמאס ישלוט. אנחנו לא רוצים.
לא יהיה, זה לא אפשרות, אוקיי. לא קיים.
מצוין, אז בואו נוריד את זה מסדר היום. נשארו שתי אפשרויות. או שזאת תהיה רשות פלסטינית, כלשהי, או שזאת תהיה ממשלת ישראל, המינהל האזרחי והילדים שלנו.
גם לא קיים.
זה, אין עוד אופציה אחרת. אלה הם שתי אפשרויות, כי אם אתה משאיר את עזה סתם כך, אז חמאס חוזר. חברים, מי שחושב, רגע, מי שחושב שיגיעו אסקימוסים, או שוויצרים, או סעודים, וישלטו בעזה, הוא טועה.
מיטב המוחות בוושינגטון, ובקהיר, ובריאד, ובעוד הרבה בירות במזרח התיכון, באבו דאבי, וגם בדוחה, כן?
גם באירופה.
מנסה למצוא איזושהי קונסטרוקציה ולא קונסטרוקציה, ולו באופן זמני, איזשהו הסדר ביניים כזה, שיוכל לשלוט בעזה, נגיד עד שהרשות הפלסטינית תהיה, כמו שאמרה קאמלה האריס, revised, כן? Mm-hmm. כאילו, רשות
מחודשת,
כן? מה האישה, איך...
לא, אני... כל ההסתכלות הזאת היא מנותקת. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתושבי בערי ויוכלו לחיות שם, וצעירים יוכלו לעשות מסיבה ברעים, ובמטולה אפשר יהיה לגור בלי לחשוש שיום אחד ייכנסו לך לבית ויחטפו כמהלך ראשון 500 איש, בסדר? והדבר הזה אומר, ואני חושב שזה ברור כשמש, שלישראל צריך להיות חופש פעולה צבאי בשנים הקרובות לכל היותר, בעזה, אני לא רואה איך יוצאים מהסיפור הזה עם דרום לבנון, החלטה 1701, דמיונות.
היום גלנט אמר היום שהתושבים ביישובי הצפון לא יחזרו לבתיהם, עד שחיזבאללה לא יהיה מצפון לליטני.
כן, הוא גם
אמר... זה אמירה...
אבל הוא אמר שזה יקרה באמצעים מדיניים, ושבוע שעבר הוא אמר, הנה הם התחילו לסגת, ואז בסוף ההפוגה פתאום מתברר שכוח הדואן חזר לגדר. אני לא יודע איך הם מדמיינים שהדבר הזה לחכות בצפון, אבל עזוב, אני עזה. אני לא רואה מצב שבו מבצע חומת מגן, מוצלח ככל שהיה, לא היה מצליח אם לא אחריו, היה לך לילה-לילה מעצרים בתוך הקספה של שכם, ובתוך ג'נין,
ובתולטרים. אבל אני הייתי רוצה לקבוד, אבל אני מה שיותר מטריד אותי...
המשחק הזה של כאילו, פעם פגשתי פלסטיני שירח אותי לקפה וחייך ממש יפה, בוא נשים אותו בראש הזה שתונאים ישראלים משחקים בו.
מי ייתן להם בית ספר, מי ייתן להם מערכת חינוך, מי ייתן להם מערכת בריאות.
אלה שאלות חשובות מאוד, משניות לאפשרות שלנו להמשיך לחיות.
אני הייתי רוצה שבסדר היום, באמת הכאוטי של ראש הממשלה בימים אלה, תהיה לו שעה, נגיד פעם ביומיים, שעה, בסדר? על ההסדר של היום שאחרי, על לבנות את הקונסטרוקציה, על איך אנחנו... פעם נורא פחדנו מבינאום הסכסוך. עכשיו אנחנו רוצים לבנם את הסכסוך. אנחנו רוצים שעזה תהיה בניהוד של איזשהו טריבונל, לא טריבונל, איזושהי קואליציה בינלאומית, כן? ואני לא בטוח שנתניהו עושה את זה.
תראה, אני אגיד משהו, אני... ג'ו ליברמן, הסנטור, אז אני מכירה אותו היטב, ודיברנו כמה פעמים
הוא עדיין סנטור? כבר לא סנטור, כן. היה המון שנים, סנטור לכל החיים, כן, כן.
אתה עיתונאי.
ככה זה.
כן. אנחנו בארץ, זה לא לכל החיים.
כי חברת כנסת.
לא, זה לא.
נו, אוקיי, דיברתי עם ג'ו ליברמן.
ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה מתי אלה שבעד ערכים ליברליים, הם כאילו צריכים לסגת מהעניין של ביטחון, מתפיסות ביטחון, של ביטחון אמיתי, לא מדומה, אוקיי? עכשיו, ביידן בעיניי, זה הז'אנר שלו, אוקיי? ואתה אומר לי, האם נתניהו יושב פעם בשבועיים?
אמרתי, פעם ביומיים שעה.
פעם ביומיים, סליחה, פעם ביומיים על הנושא הזה. לא משנה, גם שבועיים.
לא, זה, זה...
רגע, אני לא יודעת, ואני...
זה נושא מספיק חשוב, את מבינה? אם לא מטפלים בו, הוא לא ינועל.
אני חושבת...
רגע, שנייה, תנו לי לסיים את זה. אני חושבת שיש, כמו שאמרת, יש מוחות אחרים שחושבים על זה. ואני חושבת שלנו יש בישראל, וגם השיחה עם יריב, כאילו אנחנו כאילו נורא מצמצמים את עצמנו, ולא מסוגלים לחשוב קצת יותר גדול, קצת יותר רחב, קצת אחרת. נכון, אנחנו לא נוכל שחמאס יהיו, הרשות הפלסטינית במציאות הנוכחית, היא לא יכולה להיות. מה לעשות? גם אבו מאזן חלש, גם הוא לא, הוא כאילו, אתה יודע מה זה מזכיר לי כל מיני אנשים שכאילו יש להם כל הזמן תיק ימינה. הוא כאילו, הוא כל הזמן בודק מה החמאס אומר. הוא כאילו, הוא לא מסוגל לומר...
את יודעת למה? כי זה מה שהעם שלו רוצה.
רגע, שנייה. קודם כל מנהיג...
Whether we like it or not, כן?
לא, 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 שנייה. מנהיג לא אמור לעשות רק את מה שהעם שלו רוצה, ובוא אני אגיד לך, הפריבילגיה שיש לו, שאין למקומות אחרים, הוא אפילו לא צריך להיבחר. בסדר? אז אם הוא היה רוצה לעשות את זה, הוא היה יכול לעשות את זה.
אגב, ישראל מתלהבת מאוד מזה שאבו מאזן לא הולך לבחירות כבר שנים, בגלל שהם פוחדים שיהיה חמאס.
לא, אבל בסדר. נורא מבאס לדבר על אבו מאזן.
רגע, שנייה, אני אגיד עוד משהו על הבחירות בעזה. יש בדיחה היה על זה, שזה, הרי בחירות זה תמיד one man, one vote, נכון? ככה זה כאילו, ככה אומרים, לומדים בדמוקרטיה. אז הם אומרים, זה השגרירות האמריקאית בישראל, הייתה אומרת שזה בעזה זה one man, one vote, one time. כאילו, אין יותר בחירות. אני חושבת שאם יש, הפלסטינים צריכים לעבור תהליך מאוד ארוך, באמת זה לא מקרה שפתאום מדברים על החינוך. אגב, בהסכמי אוסלו, הייתה התייחסות מאוד נרחבת למה ילמדו במערכת החינוך ומה לא.
אני אומר, אני במשך שנים באמת אמרתי, מזל שאבו מאזן שולט ברשות הפלסטינית, כי הוא באמת נגד טרור, ואנשים מבטלים את העניין הזה. לא, זה דבר משמעותי. אנחנו זוכרים איך הייתה נראית... הגדה המערבית, כשבראש הרשות הפלסטינית היה מישהו...
בלונדון היו
יותר... היה מישהו שרצה, תמך בטרור, כן? בלונדון יש יותר הפגנות...
בעד עזה מאשר ברמאללה.
מאשר ברמאללה. זאת אומרת, אבל, אבל הבעיה היא באבו מאזן, שמהמקום הזה כבר דשא לא יצמח, אוקיי?
לא, אני רוצה להזכיר, שנייה, האיש הזה משלם לכל בן אדם, חמאסניק או פתח או
התלבדות הגדוד. אתה יודע למה הוא עושה את זה? זה הדרך היחידה שלו לקבל לגיטימציה בתוך הפלסטינים.
בסדר, ומערכת החינוך שלו מלמדת איך צריך, בניגוד אגב להסכמי אוסלו ולכל מיני הסכמים, איך צריך לרצוח יהודים, וכמה שיותר סממנים יהודים, זה כמה שיותר סיבה לרצוח. והאיש במשך שנים, לא עשה שום שינוי בחברה הפלסטינית, ואנחנו ראינו את ה...
אבל אני מסרב לקבל את הניסיון להדיר בכפיפה אחת את החמאס ואת הרשות
הפלסטינית. לא, 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 לא.
אני לא מדירים.
אני חושב שהשרה שלך עכשיו היא שהפת אחר רוצה להשוות ולהעלות. אני חושב שהם מבינים שבתוך דעת הקהל הפלסטינית, הם עכשיו בדפיציט, בגלל הצלחת השיבה באוקטובר, שהוא עדיין נתפס באזור כפעולה מוצלחת, והכי קרובה להבסת היהודים שהיה לנו בשנים האחרונות, ועכשיו, פתח, צריך להשוות ולהעלות. הם מתחילים לפרסם, אגב, את הסרטונים של הפעילים, שהיו גם כמה פעילי פתח עם הסרטים צהובים שהיו בתוך הקיבוצים, והם מתחילים לפרסם עכשיו את הסרטונים שלהם. זה מה שאנשים האלה רוצים. עכשיו, אנחנו צריכים, באמת, כאילו, יש איזה, אתה יודע, סיסמאות יפות במזרח התיכון, אסטרטגיה, יש רק טקטיקה, לא יודע מה. אני לא יודע להגיד לך, פתרון לעוד 10 שנים, יש לו את ברצועה, איך זה יהיה הגיוני. אני יודע מה אנחנו הבנו בשבעה באוקטובר, שאין לנו ברירה. אני חושב שכש...
לא, אבל מה שאתה מציע זה לשלום בעזה, גם ברמת פינוי הזבל.
אני חושב שכשאנחנו אומרים שהפעולה הזאת ייקח שנים, כל ראשי הצבא והדרג המדיני אמרו שנים, שנים, זה הדרך שלנו להלבין, אולי מול האמריקאים, את זה שאנחנו צריכים חופש פעולה צבאי, עכשיו, לשלוש, ארבע שנים.
מיטב המוחות יושבים על תוכניות, אבל בסוף מישהו, אבל בסוף מישהו יצטרך להגיע לשם. ואף אחד לא יגיע לשם. ישאירו את זה לנו. והאופציה היחידה שלנו, להוריד את עזה מהגב שלנו, ולא לשקוע שם בבוץ, שבסוף נצטרך לצאת משם עוד פעם חד צדדית, כמו שעשינו בלבנון וכמו שעשינו כבר בעזה. האופציה היחידה שלנו לא לשקוע בבוץ, זה ש רשות פלסטינית מחודשת, מישהו אחר, לא אבו מאזן, אנשים תחתיו.
שלומי אלדר היה כאן בתחילת המלחמה.
לא חסרים מועמדים.
שלומי אלדר היה כאן בתחילת המלחמה, הוא אמר, אם הרשות הפלסטינית תיכנס לעזה על הכידונים של ישראל, הם יחוסלו בתוך עזה. אז גם זה איזשהו פקטור ש...
קודם כל, הם יחוסלו אם יהיה מי שיחסל אותם, וזה חוזר לשאלה, האם אפשר לחסל את חמאס. אם חמאס יחוסל, אז ברשות בעזה לא ייכנסו על הכידונים של צה"ל, ייכנסו על החורבות שצה"ל השאיר, ואת הצורך של אנשים באויל, אני לא מדבר איתך על בית, אני מדבר איתך על אויל, על מים זורמים, על שירותים, על דברים בסיסיים. ברגע שיהיה מישהו שיהיה מסוגל לספק את זה, יהיה לו את הכוח.
סיפור של עזה בשנים הבאות, זה
השיקום. אבל החשש שלי...
ומי ישים שם את הכסף? אם זה יהיה גם הקטרים, וגם האמירתים, וגם הסעודים, מי ישים את הכסף?
אבל אף אחד לא ישים שם את הכסף, אם הוא ידע שמי ששולט שם זאת תהיה ישראל. והחשש הגדול שלי, יש לי ילד אחד בן 4 וילד אחד בן 2. בעוד 12 שנה, הוא עלול להיות שם בעזה. כי זה מה שעלול לקרות, ומי שיש לו ילדים היום בגיל 14-15...
אני מקנה בך שזה אליך,
לא, באמת
אני
מקנה.
אני מקנה באנשים שאחרי 7 באוקטובר, עדיין מה שמפחיד אותם הוא חיילים שהזחלו בציר פילדלפי לחפש חלקי גופות בתמונה המפורסמת מ-2004, שיש פיגוע אחת לחודש, ולא 1,200 הרוגים ביום. זה הרבה יותר גרוע.
אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא הבא.
אתה רחת סיכונים.
רחל, תסביר לי כרגע... השאלה לאן נתניהו הולך, אני חושב, היא די נפטרה כשראינו איך הוא מדבר על התקציב, על הסוגיות שנוגעות לחרדים. הרושם הוא שהוא מנסה להחזיק את הקואליציה שלו, ומנסה להסביר לכל המרכיבים שהם מהווים חלק מהקואליציה הזאת.
שכדאי להידבק ביחד.
כדאי להידבק ביחד. כן. השאלה אם הוא יצליח, לדעתך.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
אני חושבת שתלוי מתי יהיו בחירות.
לא, זה מה שיכריע מתי יהיו בחירות.
בסדר.
אם הוא יצליח או לא.
תראה, קואליציה של חלשים היא תמיד חזקה יותר מקואליציה של חזקים. בסדר? אנשים שהם כולם מרגישים חלשים, הם stick together, דבקים אחד בשני יותר זמן, ואני חושבת שזה פחות או יותר מה שיש כרגע. אני לא רואה מישהו מתוך הקואליציה שכל כך מהר יסכים לוותר, ואני לא רואה איך היא מתפרקת כל כך מהר.
אני חושבת ש... רק אולי חברי ליכוד שחולמים על...
או בן גביר.
פיצו למקום אחר.
בן גביר לדעתי לא... הוא לא ימר לחתוך. אני, זה, אבל אולי אני טועה. אבל בן גביר הוא גם לא צפוי, אז קשה לדעת. אבל פוליטית נקי, אני לא רואה שיש לו אינטרס לחתוך. אולי אני טועה, אני מכן יקרה משהו, אבל כמובן, הכל יכול להשתנות ביום.
אני היה לי השבוע רגע, באמת, אני חושב שכזה נפל לי הסימון, ששוב, הייתה מין הנחה כזאת, שאני גם חטאתי בה, שכן, ברור שאחרי המלחמה הולכים לבחירות, אבל כדי ללכת לבחירות צריך לפחות 61 חברי כנסת שיצביעו אקטיבית בעד פיזור הכנסת בקריאה שלישית.
אנחנו נלך לבחירות למוניציפלי, אתה יודע, זה הולך להיות יום הזוי, כנראה מדובר על ה-30 בינואר, שאחרי המלחמה אנחנו הולכים לבחור ראש עיר ומועצת עיר.
לך תדע אם זה יהיה אחרי המלחמה גם. אבל בכל מקרה, לא, אבל השבוע, אחרי שהייתה מן הזנחה, כן, יהיו בחירות מיד אחרי המלחמה, פתאום שמעתי את נתניהו מדבר במוצאי שבת על החרדים, ונותן את הנאום הסנגוריה הזה שברור לאיזה אוזניים הוא נועד.
אגב, העתקה מילה במילה מנאום דומה במאי.
אוקיי.
התקציב המקורי.
ואז אמרתי, כן, טוב, נו, ברור, הוא שמר על הקואליציה. הוא לא... זה העניין.
הסכנה של נתניהו להערכתי מהספסלים האחוריים של הליכוד, מאנשים שיודעים שהם לא ייבחרו לכנסת הבאה.
אנשים שיבחרו, בחירות בנובמבר 26. נובמבר 26, תראה עוד איזה, זה עוד הרבה זמן.
ואם אני בני גנץ, אני עושה מעשה נתניהו ומנסה לקנות אותם. על מנת להביא אותם לצד שלו, יש לו מספיק מנדטים, יש לו מספיק מקומות, ראינו את זה בעבר, יש תקדימים. מה עם כל הפיצולים וכולי? ברגע שיש לך 61, אתה יכול להעביר מה שאתה רוצה, ואז לפזר.
לא, אני עדיין סבור שזו פנטזיה מוחלטת של נתניהו בפרט, אם הוא חושב שהוא לא הולך הביתה בסוף הרגע.
למה? למה?
כי הציבור לא איתו.
אז מה?
אני אתן
לך... לא, אז מה? יש לו 64 אצבעות.
נדב, תן לי לך
את הפסיד. אני לא מתכוון שנתניהו יתפטר בעצמו. הוא לא האיש, הוא לא הטיפוס.
לא
הטיפוס. הוא ימשיך. הוא יאבק בשיניים לנצח.
תן לי שמות של 5 חברי כנסת, 64, שיעברו לצד השני. לא, אני, ניסיוני ככתב, לימדתי שבסוף אתה צריך ראשים או אצבעות, אתה מבין? זה לדבר מלמעלה זה יפה.
לא, אני לא יודע. אני לא יודע מאיפה זה יבוא, מהלחץ הציבורי. גולדה נבחרה ב-51 מנדטים, הקימה ממשלה חודש אחרי, התפטרה בגלל הלחץ הציבורי.
גולדה היא לא נתניהו.
אני חושב שיש משהו שאתה לא לוקח בחשבון, נדב.
אני חושב ש...
תהיה פה להערכתי תנועת מחאה ענקית, מבחינה מספרית, של קודם כל משפחות שכולות. יש לך כמות עצומה של משפחות שכולות שמתנגדות לנתניהו.
אבל אני רואה, סליחה שנייה.
זה דבר שלא ראית.
סליחה רגע, אבל אני רואה כל הזמן את ה... בגלל שאני לא איש ימין, אני לא יודע לשפוט את זה, אבל יכול להיות שזה נכון. ראיתי את מומו פילבר, אפילו היה לי השבוע איזה... אתגרתי אותו בטוויטר, כן? וכל דברים, אומרים... עם השלט הזה שהיה באיילון, שגם אני לא חושב שזה הזמן הדחוף... זה הדחוף להעלות אותו על ממשלת הבוזזים וזה. אבל אומרים... אתם מחזירים אותנו לנתניהו. זאת אומרת, אנחנו רואים את השמאלנים ככה כועסים על נתניהו, ואז זה מחזיר אותנו אליו.
אני חושב שההפגנה של 10,000 הורים שקולים, או משפחות שקולות, שאומרות, המחדל הזה הוא בגללך, אתה צריך ללכת, זה לא השלט שאנחנו רואים באיילון, ואני לא חושב שזה יהיה משהו שיהיה קל להתעלם ולהגיד, זה קבוצה של אנשי שמאל או שונאי נתניהו וכו'. המחאה הגדולה עוד לא התחילה. אנשים עוד נמצאים בעיצומה של המלחמה.
תן לנו דיווח אישי מההתנחלויות, כן? מהגרעין החרדלי, לא יודע, זה חרדלי אצלך?
א', רוב האנשים שאני מכיר מההתנחלויות נמצאים עכשיו בתוך עזה, או בסביבה. הם לא מתעסקים באמת בזה. יש בתוכנו אנשים שעד 6 באוקטובר קיבלו שהם הקימו מפלגה והרכבו על גלי המחאה, והם מריצים עכשיו את השילוט הזה. בעיניי זה הזוי. הזוי, הזוי, ואני חושב
ששרבה... זה רדמן? מי זה?
רדמן שמקים מפלגה, ו...
אני חושב שזה כוח קפלן.
וכל החופשי
בארצנו... רדמן זה כוח קפלן, לא?
חופשי בארצנו זה איגוד כל ארגוני המחאה. אני לא יודע מי בדיוק האיש שניסח את הקואליציה, את המשתמטים והבוזזים וכו', אבל לא משנה. האנרגיה הזאת, לדעתי...
היא לא טובה עכשיו.
הם באוף, היא קיימת בטוויטר, היא לא קיימת בזה, הם הוכיחו כבר...
אבל זה מדליק בחזרה, זה מחזיר את הליכודניקים הביתה אחרי השבעה באוקטובר.
אני חושב שזה מייצר אפקט, זאת אומרת שאנשים חשים
נעשה פה משהו לא הוגן, לא ציוני, הרי זה אפילו לא חכם, שאתה רוצה לבדוק את המחדל לעומק. אתה לא יכול להתמקד באיש אחד, שבעיניי הוא גם אחראי והשם, אבל אתה לא יכול להתמקד רק באיש הזה, כי זה אומר שכל מה שאתה רוצה זה להזיז אותו, שרצית את זה גם לפני כן, ואתה לא רוצה לתקן את הבעיה מהשורש.
בסוף זה חוזר תמיד לשלט שהיה במועד א', ב-2019, בצומת גלילות של אמנון אברמוביץ' וגיא
לא
פלג, והם לא יחליטו לנו, הם לא יקבעו לנו.
כן,
אז עכשיו, השאלה עכשיו אם זה,
להערכתי,
האלמנט הזה עדיין
אמרתי
קיים.
אמרתי בפעם הקודמת שהייתי פה, אז אני קצת חוזר על עצמי, שהאפקט הזה קיים, הוא לא יספיק כדי להציל את אורו של הפוליטי, כן? של נתניהו ושל שאר האנשים שנמצאים עכשיו בצמרת, אבל...
זאת אומרת, כולם יוצאים מנקודת הנחה שב-24 יהיו בחירות.
לא יודע, תשמע,
יהיה...
זה העניין, זה הדיון.
בסדר, אז אני, ואמרתי בהתחלה, אני חושבת ש...
לא, רחל, אנחנו רוצים תשובה. כן, אוקיי.
לפחות,
אני מעריך שכן.
אפשר לצחוק. תראו, אני לא יודעת, אני חושבת שיש פה אתגר. כי בדרך כלל מה שקורה במצבים כאלה, אנשים מתפטרים והולכים הביתה. זה מה שאנחנו רגילים, בסדר? זה לא הולך לקרות פה.
לא.
עכשיו, בליכוד גם הקשיחו את הכללים, לא יודעת אם אתם זוכרים, זה אחד החוקים הראשונים שעברו בקואליציה, שהשליש צריך להיות ככה ולא ככה, והם כאילו
הגדילו את זה. לא, הם החזירו את זה למה שהקואליציה
הקודמת
שהייתה. החזירו
למה שהיה, כן, בדיוק, שהשליש זה, וזה קשה. עכשיו, אתה צריך להבין, ולא, אני לא באה להצדיק, אבל צריך כאילו להיכנס לראש של פוליטיקאים, וזה בעצם להחליט שאתה לא הולך להיות פוליטיקאי יותר.
לא, אבל...
תקחו בחשבון גם שגנץ ואייזנקוט לא יישארו שם לנצח.
תהיה ועדת חקירה, הם ישבו, יהיו עדויות. אחרי חצי שנה יפרסמו דוח ביניים.
אבל אז אני בטוח שזה 24. כאילו כל הדברים האלה...
לא, לא, אני לא חושב שוועדת החקירה היא פקטור.
יצאה כתבה מעניינת מאוד באקונומיסט, שאמרה ב-24 הולכת להיות שנה עם הכי הרבה מערכות בחירות בעולם, בהיסטוריה. גם בארצות הברית, גם במלא מדינות באירופה,
באנגליה,
במלא מדינות בעולם, והם אמרו, זה תהיה שנה מכריעה לגורלו של כדור הארץ, כאילו, בהסתכלות...
אני חושב שמה שנתניהו עשה, עם כל הכבוד לחרדים ולשותפים הטבעיים והכל, נתניהו עשה פה השמדה, לא השמדת ערך, השמדת המדינה ממש. אי אפשר לדמיין איפה הייתה המדינה כשהוא קיבל את המפתחות ואיך היא נראית היום. זה לא דבר שאפשר לטשטש בספינים ובהסתה ולהגיד, אני אציל אתכם מדינה פלסטינית וכל הדברים האלה, זה גדול מדי.
אפשר לנסות.
זה אפשר לנסות, לא. אבל זה גדול מדי. וצריך לזכור שמבחינה פוליטית, יש את גנץ ואייזנקוט שבסוף יצטרכו לצאת החוצה
יצאו, מהממשלה. יצאו, בואו.
יש את שאלת החטופים שתישאר
גנץ,
כנראה...
גנץ ואייזנקוט יצאו ברבעון הראשון של 24. אוקיי, מתי שוב?
זה גם ייצר נקודה. מומנטום. ויש, ושאלת כן, לגבי חברי כנסת...
שנה.
לא. שאלת לגבי חברי כנסת בליכוד. אני חושב שיש יותר משניים כאלו שהם פוטנציאלים. ראינו אותם כבר שמים מקלות בגלגלים בהפיכה המשטרית. כן. מאדלשטיין, גם אקוניס כבר לא מדבר
וגלנט
בדיוק
כמובן.
פעם. וגלנט כמובן.
ודלל, נכון?
דלל ורביבו, ויש שם, יש שם, יש שם אנשים ש... יש שם אנשים... אנחנו לא נמצאים...
מה אתה זה? אבל אני אומר לך, צריך אצבעות. אם אתה רוצה, זאת אומרת, אם אתה חושב שיהיו בחירות, שבחירות צריך רוב בכנסת.
אנשים שלא אוהבים את נתניהו מראש, מבטיחים לעצמם ולנו כבר איזה עשור, שאוטוטו מגיעים החברי ליכוד המתונים והופכים את הגלגל.
אז מה שאתה אומר זה שהממשלה הזאת תשרוד עד סוף הקדנציה.
אני לא חושב.
בוא נאמר ככה, האזור בזמן הכי מעניין ברמה הפוליטית, זה כשיתחילו להעביר לא את התקציב עכשיו של נובמבר-דצמבר 23, אלא את ההתאמות התקציביות של 24. כי זה גם צריך להגיע.
אגב, שם הוויכוח הרבה יותר רלוונטי, הוויכוח על חודשיים, הזכורות למורים באופק חדש.
החודשיים, הזכורות האלה, הן מקבעות אותך כבר שנים קדימה.
זה הסיפור,
הסיפור
שזה מקבע. זה הסיפור.
זה לא הכסף של עכשיו.
לא, הכסף הגדול באמת, אגב, גם כמותית, נמצא בתקציב של 24, ועליו עוד לא התחילו לדון אפילו.
כן, אבל זה כאילו, הזמני הוא הכי קבוע, זה העניין.
טוב.
אני חושבת, אם זה שאלת, אמרת, את רצית התשובה, אני חושבת שהרבה מאוד יהיה תלוי במה קורה במהלך ועדת החקירה, איך הדברים, זה...
ועדת חקירה, זה באמת, זה ייגמר אחרי משפט נתניהו. אני נדהם, אגב, גם, עניינים לוחות זמנים, אני נדהם, אנחנו נמצאים, מתי היה האסון במירון? במאי 21, כן?
בסדר, זה הסיפור.
השופטת נאור הלכה לעולמה תוך כדי, החליפה אותה, אני חושב, השופטת ברלינר, כן. תיבדל לחיים. מה קורה עם זה? מה קורה עם הוועדה של הצוללות? זה כבר גם כן איזה שנתיים שם האירוע, גרוניס שם, זה...
תקשיבו, לשנות, כן? לשנות אוקיי. מציאות קיימת, זה קשה. כתבתי על זה ספר. מתחה למהפכה, איך עושים שינוי חברתי? לא, זה קשה. וכאילו מין הנחה שכל הקוביות, הכל יסתדר, צ'יק, 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 צ'יק,
והדברים משתנו. אני חושב שאנחנו לא הבנו.
אני לא רואה באמת איך בסוף המלחמה לא הולכים הביתה.
אבל השביעי לאוקטובר לא היה, הקורונה, שנייה, זה גם לא היה אסון מירון, וזה גם לא היה כל הדברים שאנחנו רגילים, זה אפילו לא היה גל הפיגועים. דובר באירוע באמת
טקטון. אנחנו לא מבינים את זה.
ולכן להערכתי לא יהיה ניתן לעמוד מול הלחץ הציבורי. זה לא עוד פעם החבר'ה מהמחאה של קפלן שעושים רע, שדרך אגב, הצליחו לא רע בכלל.
ברור שלא,
זה משהו אחר, שאי אפשר יהיה לעמוד מולו.
אני מסכים, אבל אל תשכח שיהיה לך...
הוא דרוך ומוכן לרגע.
ראש, אלוף פיקוד דרום.
גם שאלה, אני תמיד אמרתי, אני תמיד אמרתי...
פקד מחקר דרום.
ומי צריך למנות את הרמטכ"ל הבא של נתניהו?
סליחה, שנייה, אני רוצה לומר משהו.
בסדר, יהיה פה מצעד.
המערכת הפוליטית התנתקה מהציבור. כבר הרבה זמן היא מנותקת מהמציאות בישראל ומנותקת מהציבור. אוקיי? ולכן כל הדיונים האלה על איך המציאות, זה שאתה אומר, אבל המציאות השתנתה. הרי המחדל הגדול, מעבר לכל הקונספציה, זה שאמרו לנו, אמרו לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע, אוקיי? וככה נתניהו ניהל את העניינים. וזה לא רק נתניהו, המערכת הפוליטית כבר הרבה שנים בעצם מנותקת מהמציאות. ולכן, האמירה שכאילו המציאות השתנתה, לכן ברור שהמערכת הפוליטית השתנה, אני חושבת שהיא, אני מצטערת, כאילו אני מסתכלת על ה... על במשקפיים הפוליטיות, ואני לא רואה את זה עכשיו. יכול להיות שבאמת סוף סוף המציאות הפוליטית תיפגש עם המציאות האמיתית בישראל.
הכניסה של גנץ לממשלה הייתה סוג של התאמת המציאות למציאות הפוליטית. זה לא דבר שחשבנו שיקרה, נכון? זה קרה בגלל המלחמה.
תזכירי לי באיזה גיל היית כשעלית ארצה?
לא, אני לא הייתי בארץ.
אז מאיפה המבטא האמריקאי?
זה קצת, אני מנסה להחביא אותו, פדיחה. אמא שלי עלתה לבד לארץ מארצות הברית, הבטיחה לסבתא רבא שלי שתדבר איתנו אנגלית. אבא שלי טוניסאי, מה זה עזריה? עזריה.
לא, כי רציתי למצוא קשר בינך לבין אייבי ליג, אם יש כזה, אם למדת באיזה מוסדות אקדמיים בארצות הברית או משהו.
סבא שלי קיבל את הדוקטורט שלו מקולומביה, וכן המשפחה שלי, ברור.
כבר אז הם היו אנטישמים? או זה התפתחו פיצ'ר של השנים האחרונות?
אתה רוצה לשמוע משהו יפה? הוא היה גיאולוג, דיברנו עליו.
נכון.
יש מכתב מ-1949, הוא שלח למדינה הצעירה, לשאול במה להתמחות בגיאולוגיה, מה יעזור למדינה הצעירה, וענו לו מהמכון הגיאולוגי, ואמרו לו, כן, תלמד מיפוי, תלמד גז, תלמד
מנהרות בעזה.
נפט, לא, מיפוי, גז, נפט וזה, וזה מה שהוא למד, והוא באמת...
אבל...
אבי תגליות הגז ביום התיכון.
אופה, הדלקת אותי עכשיו. טוב, בואו רגע נדבר על... תשמעו, אני ראיתי אתמול את הקטע הזה בשימוע בקונגרס, שאיך קוראים לחברת הקונגרס? סטפניק? לא זוכר, כן.
פובליקאית.
אלי סטפניק.
הגיעה מוכנה.
כל הכבוד לה.
פשוט שלוש נסיעות של MIT, כל הכבוד, דרך אגב, ברמה המגדרית, שלוש נסיעות.
טוב, זה מה שקורה היום.
MIT,
את חייבת להיות אישה, לסבית, שחורה.
הרווארד ופנסילבניה, נכון? אלה היו האוניברסיטאות שנסיעותיהן הגיעו אתמול לשימוע בקונגרס, והתקשו לענות בשובה של כן או לא לשאלה, האם קריאה לרצח עם של היהודים, או ג'נוסייד, שזה סוג של רצח עם, עוברת את תקנון האוניברסיטה? תלוי בקונטקסט. מי רוצה להתחיל כאן? זה פשוט פשיטת רגל כזאת, זה פשוט פשיטת רגל, זה לא יאמן.
אז אני רוצה לומר כמה דברים על זה. קודם כל, אנחנו יודעים שהמצב בקמפוסים בעייתי המון המון שנים. לפני 15 שנה ניסו לפתות אותי ללכת לעבוד בזה, והיו לי אז ילדים קטנים והייתי חברת מועצה.
לעבוד במה?
לפעול בקמפוסים בארצות הברית. כאילו, אני ישראלית, אני מספיק ישראלית כדי להיות משכנעת, ומספיק אמריקאית כדי שמבינו מה אני אומרת, כאילו מין כזה דבר, ואני לא...
חושב שמדינת ישראל...
שנייה, אבל אני מספרת את זה, כי האמריקאים, יהדות ארצות הברית, יודעת זה כבר הרבה שנים, אפילו יותר מזה, מדברים על זה שהחוויה המאתגרת של להיות בצבא בישראל, זה אני שמעתי כבר לפני 5 שנים, זה החוויה המאתגרת המקבילה של יהדות ארצות הברית, זה להיות בקמפוס. זאת אומרת, בעצם זה הרגע שבו היהדות שלך נבחנת, הנאמנות שלך לישראל נבחנת.
מה שעובר עכשיו זה חסר תקדים.
מה שעובר עכשיו זה פסיכי לחלוטין. אבל אני חושבת שצריך להבין כמה דברים. קודם כל, יש פה המון 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 כסף שהושקע, וזה מה שאחת השאלות שהיא שאלה.
בבתי הספר שמלמדים לימודי המזרח התיכון.
לא, אבל לא רק המזרח התיכון. המון 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 כסף הושקע, ובארצות הברית, בגלל שזו מערכת פרטית, אז אתה יכול לממן פרופסור ספציפי. בסדר? זה אחד
אז אולי מדינת ישראל צריכה ב-20 שנה הקרובות להשקיע מיליארדים רגע, בין היתר בעיצוב תודעה של רגע, אקדמיים צעירים בארצות הברית.
אני חושבת שקרו...
לנו מגרי נפט.
רגע.
עובד על זה. גז.
קודם כל, סבא שלי עבד על זה. קודם כל, נתחיל מהבשורה הרעה. הבשורה הרעה היא שאנחנו מפסידים. והפסדנו. בואו נודה, בארצות הברית, באירוע הזה, אירוע נקודתי הזה, הפסדנו.
אצל הצעירים, לא אצל כולם.
רגע, רגע, רגע. הפסד, שנייה, תכף. אני זה. אני חושבת שבמלחמה בישראל אנחנו נצליח, זאת אומרת, המלחמה המעשית בפועל, חמאס וזה, אנחנו ננצח. בקרב הזה, בסיבוב הזה בארצות הברית, אנחנו הפסדנו, אוקיי? אבל, כמו שאתה אומר, זה כמה דברים. קודם כל, הפסדנו בטיקטוק, לא הפסדנו בלינקדין. אוקיי? זה כאילו נעשה את ההבחנה הזאת. אנחנו הפסדנו בקרב הצעירים, הושקע שם המון המון כסף. הדבר הטוב בעיניי שקורה בתוך האירוע הזה, שיהדות ארצות הברית, שאם עד היום הליברלים או הפרוגרסיבים...
התרחקו מישראל.
הם, לא, לפני כן, הם גמגמו מול זה. כי Black Lives Matter והמערכת יחסים של מרטין לותר קינג עם הרב השל, ובאמת החוויה של תיקון עולם, היה בזה משהו שכאילו היה מאוד קשה לראות בצורה נכוחה את העניין הזה, ואני יכולה לספר על, הייתי אצל בן דוד שלי, הוא גר בארצות הברית, במדינת ניו יורק, והגעתי לבית כנסת, זה היה בחנוכה לפני איזה 3 שנים לדעתי, ובא מישהו ואמר להם, תקשיבו, אנחנו כאילו באירוע שאנחנו מתבלבלים מי הטובים ומי הרעים, הוא דיבר עליך יוונים, היו... ויש, היה משהו שהיה מאוד מאוד מבלבל. ומה שקרה עכשיו הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כאילו המסכה נפלה. אם עד עכשיו אפשר לומר, בסדר, זה בעד זכויות אדם, וזה, עכשיו הדברים התבהרו, ואני חושבת שאנחנו נראה גל מאוד משמעותי ביהדות ארצות הברית, שהם הולכים להוריד את הכפפות ולשחק משחק אחר לחלוטין. זאת אומרת, התרומות, אפילו ישראל, נכון, אבל אל תשכח, מי שמממן את האוניברסיטאות בארצות הברית זה אלומני, אלה בוגרי האוניברסיטאות, יש המון יהודים, אנחנו ראינו שפתאום אומרים, רגע, הרווארד, שנייה. רגע, רגע, והדבר השני שקרה,
זאת אומרת, זה היה wake-up call מבורך.
wake-up call מבורך, אנחנו הפסדנו, אבל דעתי אנחנו הולכים לראות שינוי מאוד מאוד גדול, ואני אגיד במובן הזה עוד, אתם ראיתם את המכתב של הפירמות הכי גדולות
למשל. טוב, זה היה בתחילת המלחמה.
נכון, זה לא קרה מעולם.
אני חושב שזה נורא מה שראינו בקונגרס, דבר נוראי, והוא משקף מציאות נוראית. ואי אפשר להגן עליה.
לא, זה ממש פשיטת רגל מוסרית ברמה הגבוהה ביותר. 100%.
אבל אנחנו עשינו שגיאה מאוד גדולה, כשאנחנו אמרנו לעולם, או שאתם בעד ישראל, ואז אתם גם בעד ההתנחלויות, ובעד גדר ההפרדה על הצד הפלסטיני, ובעד לשרוף את חווארה, ובעד הממשלה הזאת, והממשלה הקודמת לה, וזאת שקודמת לה, שלא מוכנה לדבר לא עם אבו מאזן, ולא עם החמאס, ולא עם אף אחד, או שאתם נגד ישראל. ברגע שישראל הפכה למשל את הביקורת על ההתנחלויות לאנטישמיות, שהיא ביקורת לגיטימית, היא אמרה, זה משחק סכום אפס, אתה לא יכול להיות בעד ישראל ולבקר אותה. רק תן לי לסיים במשפט. אני הייתי כמה פעמים בארצות הברית, כקונטרה של ארגון הלל, כקונטרה לשבוע האפרטהייד הפלסטיני. ואני אומר לך שאני הצלחתי לייצג את ישראל הרבה יותר טוב מישראל בעצמה. כי אני לא באתי ואמרתי, הכל מושלם, המדיניות שלנו של הכיבוש היא נכונה, כי בזכות התנ"ך מותר לנו לכבוש עם אחר.
העניין הוא כזה.
אבל זה היה מיעוט.
העניין הוא ש... נסיעות מכובדות של אוניברסיטאות מכובדות לא יכולות להגיד שקריאה לג'נוסייד נגד יהודים היא דבר לא מקובל. העניין הוא שארגוני נשים של האומות המאוחדות לא יכולים להשמיע קריאה נגד האונס שנעשה בנשות העוטף שנטבחו בשבעה באוקטובר. זה העניין, וזה לא קשור של התנחלויות, וזה לא קשור לכלום.
זה ועוד איך קשור. זה ועוד איך קשור. תראה, רגע, רגע, אנחנו יכולים לשבת פה ולהתלונן, וזה חשוב, וגם לזעוק ולדרוש שינוי, וזה חשוב, אני איתך. אבל אנחנו יכולים לחשוב גם מה אנחנו יכולים לעשות חכם יותר. ואנחנו צריכים להבין שכאשר אנחנו מצדדים בקיצוניות שלנו, ואנחנו מציגים את ישראל כמדינה קיצונית, שהכיבוש הוא לגיטימי, וכל מי שמעז לצייץ משהו נגד הכיבוש, מציגים אותו כאנטישמי, כאנטי-ישראלי, כשונאי יהדות, אנחנו דוחפים את העולם למקום הזה. יש לנו, יש לנו אשם תורם בנושא הזה.
אבל זה לא נכון, כי אני חושב הפרדיגמה הזאת שאתה מבקר פה, היא נולדה מהבנה של אנשים, גם לפני השבעה באוקטובר, שחלק מהביקורת על כאילו הקונטקסט הישראלי, יש לי נגדכם פיגועים, כי זה, אתם עושים כיבוש, כי וכו' וכו' וכו', היא בסוף מקורה באיזה אנטישמיות שסופה בלשבת בקונגרס, ולא לצליח להגיד, זה לא בסדר לקרוא לג'נוסייד של העם היהודי. עכשיו, זה לא אומר שצריך, אני גם לא חושב שזה המדיניות השיווק הישראלית בשנים האחרונות. אך ורק להגיד, אנחנו מושלמים, כולל השלטון ביהודה ושומרון,
תראה מה עשינו פה, כשמישהו רצה לסמן מוצרים מההתנחלויות, זעקנו אנטישמים, אתם מסמנים יהודים, אתם עושים לנו ליל הבדולח. לא, זה בדיוק הסיפור. ברגע שישראל שווה התנחלויות, אז אתה נותן פתח לכל המקומות האלה, ויש מי שתופס על יצרים.
יהדות ארצות הברית דיברה בשפה הרבה יותר מורכבת. ואני הייתי בהמון המון אירועים כאלה, וגם אתה, אתה מכיר, זה לא שבקמפוסים אמרו, אתה צריך עכשיו להישבע אמונים לכיבוש כדי לזה, לא, לא, היו...
מי שיש לו עמדה ביקורתית מצא את עצמו במבוכה? הוא לא יודע מה לעשות?
לא, אז אני אומרת לך...
בשבוע אפרטהייד, הוא לא יודע אם הוא בצד הפלסטיני, כי הוא נגד ההתנחלויות, או שהוא בצד הישראלי, כי הוא נגד הגזע,
גם עכשיו יש כמה ארגונים יהודיים שהם... בסדר, אבל... אני חושב אבל שהבעיה הרבה יותר עמוקה, הבעיה היא ברמה האנושית, בסדר? מעבר אפילו לזווית הישראלית. יש פה תנועה שלמה, שקשורה יותר לאגפים, נקרא לזה מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה, ש בכל מיני תיאוריות מחוכמות וכאלה, התנתקה לגמרי מהמציאות הכי בסיסית, שבן אדם שרואה רצח עם מול העיניים, ולא סוגל להגיד,
אני מנסה להתעלות בכל אופן בזווית האופטימית, ואני אומר, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שיש תמיד פער בין תיבת התהודה לבין מה שקורה במיינסטרים. אני חושב שהמיינסטרים האמריקאי נמצא במקום שהוא רואה שלוש נסיעות כאלה, לא יכולות להגיד את המובן מאליו, הוא אומר, what the fuck, סליחה על הביטוי, איך זה יכול להיות?
אחרי אירוע כזה, אפילו זה 80-20, הרי אפילו הנאצים לא הודו, וניסו להחביא, כן, את רצח העם היהודי. החמאס מפרסם את זה קבל עם ועולם, והיית אומר, הגינוי של העולם,
מה שאני אומר, שי, מה שאני אומר זה שהתקווה שלי, 99%,
לא 80-20, ואני אומר, ניצחנו,
אבל התקווה שלי, 80-20 זה לא ניצחנו. יש שוק תרפי, אוקיי? והתקווה שלי שהחברה האמריקאית, לפחות האגפים היותר ליברליים בה, הרוב שלהם עובר עכשיו שוק תרפי, ובעצם רואה מה צמח לו מתחת לעיניים מבלי שהוא שם לב.
זה גידולי פרא. אבל אתה לא חושב שגם אנחנו צריכים לחשוב איפה
אני חושב שאני רוצה לדבר על נושא שאני יודע שאותך מאוד מעניין, כי אני ראיתי אותך פעיל בטוויטר באירוע הזה, ואני באמת מצטער גם שבתחילת השיחה שלנו שכחתי להבהיר שאנחנו לא נסיים את הפרק בלי לדבר על הנושא הנורא הזה והכואב הזה. אני כל פעם אני רואה, באמת, אנחנו כל כך מוקפים ומוצפים במוות בחודשיים הללו, בחודשיים הקשים הללו, אבל אני רואה את העיניים של יובל דורון קסטלמן, ונשבר לי הלב כל פעם מחדש, את העיניים הטובות שלו, של הגיבור הזה, שחתר למגע, והרג שני מחבלים, ובעצם הציל חיים של ישראלים רבים, ונקטל, וזה פשוט שובר את הלב.
תשמע, המחשבה מה עבר עליו בשניות האלה שהוא מבין שמי שמגן על הציבור הופך להיות פתאום אויב הציבור, ועוד שנייה הוא עלול להיות זה שהולך שלם בחייו, וזה מה שקרה, זה מחשבה שאפשר לדמיין אותה, כמה היא טרגית ואיומה. אבל זה לא קרה בחלל ריק, וזה מעיד על משהו שהוא חמור מאוד, וזה על ההשחתה של החברה הישראלית, שנעשתה פה באופן סיסטמטי, על ידי מנהיגי המדינה, כולל נתניהו, מפרשת אלאור עזריה ועד היום. כי אם אותו, אם הוא לא היה אזרח שמציל, אלא אם הוא היה מחבל, הוא היה מתקבל עוד באותו יום, החייל שירה בו היה מתקבל...
אוריה, איך קוראים לו?
אביעד פריג'ה.
אביעד פריג'ה, כן.
הוא היה מתקבל כלאחר כבוד בלשכת המפכ"ל, לא רק השר, והיה מקבל תעודת הוקרה, כפי שקיבל אדם אחר מתל אביב, שירה יריות נוספות שכבר לא היו צריכות לעשות, ובמקום לעמוד לדין ולשאול האם העירייה הזאת שהייתה וידוע ריגה אחרי שהאירוע הסתיים, אחרי שהמחבל נוטרל, האם היא הייתה ראויה או לא, כולם, כולל כולם, תמכו בו ונתנו לו את תעודת ההוקרה, וזה מה שהוליד את הדבר הזה.
זהו, נתניהו, באמת בהתייחסות הקלוקלת שלו, שהוא אמר אלה החיים, באמת נפילה נוראית, אבל נתניהו לקח את הדיון לסוגיה הזאת של חלוקת כלי הנשק, אוקיי? אבל זה לא הדיון,
זה בכלל לא קשור.
אז אני אומר, לשם הוא לקח את הדיון.
זה שאלת האם אפשר להוציא להורג אנשים ברחוב.
השאלה שהוא נשאל שם הייתה דושלבית, שאל אותו גם על סוגיית הנשק, וגם
על האירוע הספציפי הזה.
והוא ענה רק על הנשק, שזה בדיוק הפוך, כן? קסטלמן, הגיבור, עם הנשק, נטרל, עכשיו אומרים כנראה מחבל אחד, ולא שניים, שאני חייל, לא חשוב, אבל זה... דווקא הציל את המצב, הבעיה הייתה בנשק לחיילים, לא תגיד לסוף את הנשק מהחיילים. אני חושב שזה כאילו, דבר מחריד, יש עוד בחור אגב, ניב איבס, שנסע ביום השני,
באודי, באודי.
הוא לא נסע אפילו באודי, ההתראה הייתה על האודי כחולה.
הוא היה במאזדה.
משטרתי,
אתמול הייתה במאזדה, כתבה שלי עושה לי.
הייתה כחולה, וריססו לו את הרכב, מה זה...
400 כדורים, כן. עם מה שלא ספר.
הרגו אותו, עכשיו, האם השוטרים האלה, אם היה לנו סרטון, יכול
להיות... חבר'ה, בואו, שנייה שלא נפתח את זה גם לדוצים בעזה.
לא, אבל אני לא בטוח. אבל זה לא בדיוק אותו סיפור, זה לא בדיוק אותו סיפור.
ברור שחייל שיורה בניגוד לנהלים, על מי שמרים ידיים ומנסה לשלוף את תעודת הזהות שלו וכו',
ואם זה מחבל, אם זה לא תעודת זהות, אולי אם זה מחבל שמרים ידיים.
שנייה, אני רוצה לומר, יש סיבה שמחוקקים חוקים כאלה ומגדירים כללים כאלה, לא בשדה הקרב. יש סיבה שיושבים ומחליטים עליהם, ויש סיבה שיש כללים שלא הורגים. ובין היתר, אגב, זה גם כדי למנוע מצבים כאלה. זה גם תואר נשק, אבל זה גם כדי למנוע מצבים כאלה. ואני חושבת שמה שאנחנו קיבלנו, ואני חייבת לומר במובן הזה, תודה לאל שיש תקשורת, מה שאנחנו קיבלנו זה הצצה למה קורה ברגע שמתחילים לזלזל בכללים שנכתבו מתוך מחשבה מעמיקה. וגם החלוקה של הנשק עכשיו, הפחד הגדול ו...
אבל במשך שנים אומרים כאן שמחבל לא יצא מזירת פיגוע חי.
נכון.
עכשיו, אם המחבל, מתועב ומשוקץ ככל שיהיה מנוטרל ואזוק, אז צריך להרוג אותו, אני לא מבין.
אבל אני אומרת שוב, כללים כאלה צריכים לעשות במחשבה גדולה, ואני חושבת שהקמפיין זה שוב ההיפרדות של הפוליטיקאים מהמציאות. יש סיבה שבגללה יושבים ודנים בדברים האלה, ואני הייתי בוועדת פנים, ביטחון פנים, איך זה נקרא, פנים זה.
אז עוד לא היה ביטחון פנים, עכשיו זה פיצלו את זה.
כן, זה ביחד, זה היה באותה ועדה. ואנחנו דנו בהאם שומרים יכולים לקחת נשק הביתה, באיזה מקרים יכולים באיזה, ואני דרשתי שאם יש נגדם תלונות על אלימות במשפחה, הם לא יכולו לקחת את הנשק הביתה. ואין לנו דיוני דיונים על אם התלונה נסגרה, אם היא נסגרה מזה, ומה הנסיבות, ומה 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 ומה, כדי להגיע לדבר, ויש סיבה, ישבנו במשך המון זמן בדיונים, להגיע בדיוק, ואז לבוא ולומר, יאללה, בואו נפזר נשק, יאללה, בואו נשנה.
אבל רחל, זה לא רק, רגע, סליחה, זה לא רק כללים. את מתייחסת לזה משהו כמעט בירוקרטי, יש פה רוח. יש כאן רוח שאומרת, מדינת ישראל צריכה לאמץ את שיטות העבודה של חמאס, וכמו שחמאס מוצאים להורג, גם אנחנו צריכים להורג ולהוציא להורג ולעשות איקס, כל חייל רוצה לעשות איקס, זה לא עניין של אכיפה של כללים, זה עניין של רוח.
זה גם כנראה הלך הרוח מהמקום שממנו מגיע החייל אביעד פריג'.
והפוליטיקאים שנתנו לזה רוח גבית.
אני באמת חושב שזה לקחת טרמפ על הטרגדיה הנוראית הזאת, ושוב, עם החייל, מה שצריך לשלם על המעשים שלו.
אמרו לו חדל, הוא המשיך לראות.
נכון, בושה וחרפה.
בן אדם מרים ידיים.
בושה וחרפה, ברמה המקצועית קודם כל של חייל.
אתה חושב שזה במקרה שזה הוא?
וגם ברמה, כן.
אני לא חושב.
אני לא אכפת לי.
אני חושב שזה בית הגידול שלו.
אני רוצה לומר לכם שזה לא...
גם נארץ...
זה לא אותו דבר. הוא לא יצא מהאוטו וצעק, אני עובר עם ידיים. זה לא נכון, הם היו משוכנעים.
משפט אחרון.
זה טעות בזיהוי.
משפט אחרון. אני חושבת שגם אתה יריב הולך לעניין של הרוח. אני חושבת שיש סיבה שכשמדובר בחיי אדם, יושבים ודנים בצורה מסודרת. ואני חושבת שהפדיחה היא שאנחנו הופכים את הכל לקמפיין, ואנחנו לא יושבים לדיון באמת איך אנחנו מנהלים סיטואציות בלתי אפשרות, כי אנחנו חיים במלחמה ובמבצעים וזה, כל הזמן, ואנחנו צריכים להיות, לחשוב על הדברים האלה עד הסוף. אני כזו בירוקרטית, אבל זו המציאות.
לומר שהחייל המילואים שדיברנו עליו בתחילת הפרק, שמו עדי שני, מצור יצחק בן 39, וכן, אלה הם החיים שלנו. אלה הם החיים שלנו, זה ממש...
השעה 6 בבוקר.
כן. כן, כן, אז זה לא כיף, זה לא כיף, וזהו.
אתה יודע, אנחנו, שזה לא נוגע לנו במשפחה הקרובה, במעגלים הקרובים, עבורנו זה יום קשה, נכון?
כן.
עבור המשפחה לא יהיו יותר ימים קלים.
כל יום, כל יום נחרבות משפחות בישראל.
יש לי כרגע שני אחים בתוך עזה, וגיסים, ועניינים.
לא, אני אומר...
לא, אז אני אומר, אני רואה, השלישה בגדוד של אחי, פתחה קבוצה עם כל ההורים, והשרישה והרסר, ומעדכנים פעם ביום, הם שולחים, החבר'ה בסדר, הם מתקדמים, הם נלחמים, משהו
כזה. אמרו שמכניסים טלפונים טיפשים, לא?
רק למילואימניקים, שיחדירו ככה באיזה. וזה גדוד שהיו בו לא מעט נופלים, ופצועים, ופגיעות. וההורים שלי כאילו חיים
משנייה לשנייה.
אני רואה איך הדאגה יש בה...
פחד מהדפיקה בדלת, זה דבר משתק.
ואז יש ימים שהם לא שולחים, כותבים לצערנו, אנחנו לא יכולים היום...
יריב, צריך לספר לנו איך צופים חדשות דווקא בימים אלה.
בוא נשמע את זה לפרק הבא.
אה, וואלה?
לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק, לא, אתה יודע.
חלנו לדבר על איך אנחנו רואים חדשות, כשמצד אחד אתה רוצה לדעת מה קורה, אז רגע,
כבר לחשוף אין ברק זהב? בסדר. יש דבר שנקרא מסך המפוצל.
גוגל,
המסך המפוצל. בגוגל, המסך המפוצל, אתה מגיע למסך, זה עמוד ווב, זה לא אפליקציה, זה לא פרסומות, זה לא דלג, לא VPN, כלום. ואז מופיעים לך ערוצים, 12, 13, 14,
11,
דתי 9, 11, היה גם הכנסת, זה התחלף בוואלה, אפשר גם להחליף, ואתה יכול
לבחור... אתה רואה את הכל במקביל, כמו כברת.
את הכל במקביל, אתה יכול לראות אם אתה אוהב את הפאנליסט הזה, את המרואיין הזה, את הפרסומת הזאת. והיתרון הגדול, אתה לא צריך...
ערוץ הקיבוץ.
היתרון הגדול, אתה לא צריך לפתוח טלוויזיה בבית, אתה יכול לראות זה במחשב שלך, לא צריך רעש, כל הבית, הילדים יכולים להמשיך לראות את ערוץ בייבי, זה ככה, אתה מול
המחשב. כל אחד והסביבת המגורים שלו. טוב, רחל, איפה את מדליקה נרות, נראשון?
אנחנו, וואי אלוהים, סליחה.
כן, תפסתי אותך ב...
כן, אני...
האמת היא איך חנוכה, זה הגיע פתאום, באמת, זה גם כן, זה הזוי, זה...
אני רוצה לומר, אנחנו...
שם פוביה מחגים ישראלים.
אמרתם שכאילו כולם פה ממשיכים כרגיל, אז אני אגיד שאני גרה בשכונת גוננים בירושלים, שזה קטמון עם קטמון כל הזה, ומספר ההרוגים אצלנו הוא פשוט, הוא בלתי נתפס. אני צריכה ללכת לשיבה של בן זוסמן, אני עוד לא הצלחתי להגיע. אמא שלו הייתה פעילה. זה מאוד מאוד קשה, ואני גם מאוד הזדהיתי עם מה שישי דיבר, יש לי הרבה אחיינים. והם נמצאים שם, אבל אני... אז סליחה, איפה אנחנו מדליקים נרות?
לא, זה מין רציתי לעזור מכזה, אתה יודעת, כמו מקרה ליף, אני יודע.
לא, אתה פשוט...
אני אגיד לך משהו רציני. אני חושב שחנוכה תמיד זה חג ילדים, והפעם זה יהיה סוג של חג מבוגרים, כל מי שידליק את החנוכיה ירגיש שהוא חלק משושלת שנלחמת על הישרדותה.
אז תראה, אני אספר לך משהו שאצלנו מחר, או היום, מי ששומע את זה ראשון, אז אנחנו נעשה את זה בפורום משפחתי, והנרות, תבין שהנרות יהיו צהובים. הנרות יהיו צהובים, כן, אבל אני חושב...
חשבתי שאתם מדליקים בגז.
אני אדליק נרות עם משפחות מילואים.
לא, אז אנחנו נדליק נרות צהובים כדי להזדהות עם...
לא, גז טבעי.
כדי להזדהות עם הישראלים שנמצאים בעזה. וזהו, ושיהיה לנו חג שמח, כמו שאמרנו בהתחלה, אין מה לעשות. זה המצב. וזהו, אז תודה רבה, ישי ויריב ורחל, שהייתם איתנו, שיהיו לנו בשורות טובות, ושיהיה לנו חג חנוכה עם אור כמה שאפשר, ובעיקר לחיילים שלנו, ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, עם עוד פרקים מעניינים. ביי ביי, להתראות.
ביי.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.